אנחנו עם יששכר היימן, שחיבר את הספר החמוד והמעניין יהדות והינדואיזם ומה שביניהם, ספר מרתק, שיכול אולי להסביר קצת את המשיכה הכל כך גדולה של ישראלים להודו. אז אנחנו, כמו שאמרנו בפרק 8, שלום יששכר, מה שלומך?
שלום שלום לכולם. אני בסדר, ברוך השם, כן. ספר בהחלט מעניין. אני סובייקטיבי, אבל אובייקטיבי, אבל זה ספר מעניין.
לגמרי. אז רק נספר על יששכר שהוא אב לשבע, וסבא טרי לתשע שיהיו בריאים. הוא מורה ומרצה במקומות שונים בארץ, בנושאים שונים ברחבי הארץ, והפייבוריט שלו זה תורת הרב קוק. שאנחנו עוד נזכה להזכיר אותה כמה פעמים במהלך הפרק הזה. אוקיי, אז תספר לנו, אתה כתבת ספר על הודו ועל הינדואיזם, ובסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, כף רגליך הענוגה עוד לא דרכה בהודו. תסביר לנו את האוקסימורון הזה.
טוב, אז א', באמת לצערי הרב עדיין לא הגעתי להודו, אבל חיים ארוכים, בעזרת השם גם לשם נגיע.
בעזרת השם.
העולם גדול. אני הגעתי להודו, לא פיזית דרך איזשהו טיול, כי לא דרכתי שם, אלא מהצד הלימודי, העיוני, אני אולי אספר איך הגעתי לספר המוזר הזה.
כן.
אני, כמו שאמרת, אני פריק של הרב קוק. לומד אותו הרבה, כתבתי עליו, הוצאתי שני ספרים שקשורים לתורתו. לומד אותו, את תורתו כבר המון המון שנים. ולרב קוק הייתה תפיסת עולם מאוד 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 רחבה. הוא השתדל כמה שהוא רק יכל, חוץ מלימוד תורה, ללמוד כל מה שהוא רק יכול. בין אם זה בעיקר פילוסופיה מערבית מודרנית, עתיקה, וגם מהמזרח הרחוק. הוא לא עשה דוקטורט על הינדואיזם וזן וכל שאר מה שיש שם, אבל הוא כן הכיר את הבודהיזם. לפחות איך שהכירו בראשית המאה ה-20 באירופה. הכיר את הבודהיזם וכתב על הבודהיזם, התייחס אליו בכמה וכמה מקומות. ואני, כמי שלומד את הרב קוק, פתאום אמרתי, רגע, יש פה בודה, בואו נלמד מה זה הדבר, מה זה המילה הזאת. אז למדתי בודהיזם. לא ברמה מעמיקה יותר מדי, אבל ברמה סבירה, נקרא לה. למדתי בודהיזם, וזהו, והכל טוב ויפה, הבנתי מה הרב קוק רוצה, והכל מצוין. דרך אגב, זו תפיסת עולם מאוד מעניינת. יש הרבה הקבלות בינה לבין היהדות, גם כן, אבל לא נעסוק בזה היום. בכל אופן, יום אחד התגלגל לידי ספר שמדבר על ארבע דתות במזרח, במזרח הרחוק. אמרתי, וואלה, מגניב, עוד ספר שקשור לבודה, אז בואו נלמד, נפתח, נחכים, למה לא? ואני פותח את הספר, והדת הראשונה שמופיעה שם, זה ההינדואיזם של ההודים. עכשיו, אני כישראלי מצוי, מה אני יודע, הודו, לא מכיר, לא יודע, לא כלום. בטח לא בתחומים של האמונות ודעות. התחלתי לקרוא, ונשבתי בקסמו של ההינדואיזם, ואני קורא, הופך דף אחרי דף, אני אומר, וואלה, זה מדהים עד כמה ההינדואיזם דומה או הפוך, תמונת מראה ליהדות. עכשיו, זה היה ספר אחד שככה פתח לי אופק לעניין הזה, ממש הייתי מוקסם מהעניין.
פתח לך את הצ'קרות.
בדיוק. החלטתי להיכנס לעניין. אז כמו שאמרתי, בעוד הוא לא הייתי, אבל קניתי ספרים ואתרים וכו' וכו', ומפה ומשם, ולא עשיתי קורס מסודר באוניברסיטה וכו', אלא...
בסדר, אל תצטנע, בסדר גמור, ובעצם מה ניסית לעשות בספר, בעצם זה להראות את הגשר בינינו לבין, בין היהדות לבין ההינדואיזם?
רציתי להשוות, ובהשוואה אני קורא לזה תהומות וגשרים, יש פערים משמעותיים, ויש גם גשרים, ואותי בעיקר מעניין הגשרים, לא לשים את ההבדלים, כי הבדלים זה הכי קל לעשות בחיים, אותי יותר מעניין המאחד והמחבר, ועל זה, את זה חקרתי, ואת זה העליתי על הכתב, לא את הכל, אבל את הרוב העליתי על הכתב, וזה הספרון החשוב הזה. לצערי הרב, הקורונה קצת תקעה את העניין, כי את כל גל הטיול בהודו זה קצת תקע, למרות שברוך השם בחודשים האחרונים זה מתאושש עוד פעם, אני חושב.
כן. בסדר, עכשיו זה הזדמנות טיפה להניע את זה בחזרה. אוקיי, זאת תהיה הזדמנות ככה לדבר על כמה דברים מאוד מעניינים שאתה מעלה בספר, כי גם ישראלים הרבה מטיילים בהודו ואין להם מושג כל כך על התרבות שהם כל כך נהנים ממנה ואוהבים אותה וחשים משיכה אליה, וגם מסקרן בסופו של דבר המפגש הזה שלנו עם הודו, שיש בינינו איזושהי משיכה עזה, יכול להיות שיש פה הסברים למשיכה הזאת. אז רציתי דבר ראשון שככה תסגור את הפינה של ריבוי אלים, אבל לא תצליח לסגור, אז רק נפתח אותה. מה שאנחנו יודעים זה שבהודו בסופו של דבר עובדים פשוט 9999 אלילים. עכשיו, אתה מספר בספר שלך שזה לא בדיוק ככה, שיש להם נכון מאות אלים או יותר, אבל אני מקווה שאני אומרת נכון, כי כבר תיקנת אותי, בבהבגד גיטה יש להם אליון שהוא קרישנה, ודנטה, יש את הברמן, זאת אומרת שכן, יש להם איזושהי, למרות שזה לא נראה ככה, יש להם איזושהי היררכיה, ויש איזשהו אל, נקרא לזה, במעמד קצת יותר גבוה. אז תעשה לנו כזה, זה סדר קל בסוגיה הזאת.
יש דבר מאוד מעניין. אחד הרבנים החשובים שמכיר את הנושא הזה לעומק לפני ולפנים, זה פרופסור הרב דניאל שפרבר.
נכון.
הוא יהודי מבוגר מאוד, והוא בצעירותו יחסית חי כמה שנים בהודו. ולמד את ההינדואיזם ככה באמת באמת מקרוב. והוא מספר, הוא מופיע ביוטיוב, שהיה איזשהו מפגש מטעם הרבנות הראשית לישראל, מפגש יחד עם חכמי הודו, לנסות למצוא גשר בין הדתות. מעניין, okay. דווקא מצד הרבנות הראשית, ובחרו בו כנציג, כאחד הנציגים הרבניים. Okay. הגיעו למפגש בהודו, ומראש הרבנים אמרו להם, תקשיבו, אפשר לדבר על מה שאתם רוצים, אבל תדעו, יש בינינו תהום חד משמעית. מה התהום? אתם מאמינים באלפי אלים, ואנחנו מאמינים באל אחד. ההודים מסתכלים על הרבנים, אומרים, סליחה, על מה אתם מדברים? אנחנו גם מאמינים באל אחד. בדיוק כמוכם.
וואו.
אני בספר מביא איזשהו קטע, קטע מעניין שמופיע שם, השמות, אני לא יודע לשבור את השיניים, זה באמת שמות מסובכים. אבל אחד התלמידים שואל חכם הינדי, כמה אלים ישנם? אז הוא עונה לו 303 ו-3003. קיצר, 3, ים של אלים. טוב, כמובן, אבל כמה אלים יש באמת? 33. אבל כמה באמת? 3. אבל באמת, 2. באמת, 1.5, ובאמת, באמת, 1. זה מה שציטטתי בספר שלי, אבל בקטע המקורי יש גם פירוט, זאת אומרת, לא סתם מספרים. יש גם פירוט ויותר ככה, יותר ממוקד העניין. לכאורה יש ריבוי אלים בהודו, ובאמת, בטח כשמדברים על פסלים, יש שם עושר אדיר של פסלים, שכל פסל עם האל שלו. אבל בעצם זה כמו פירמידה. זה כמו פירמידה, בנוי כמו פירמידה, שבעצם ההודי הממוצע היום, מה זה היום? כבר מאות רבות של שנים, אומר שברמן הוא האל הראשי. יש לו אבטרים, יש לו כל מיני זרועות ארוכות כאלה, אז האל הזה והאל הזה והאל הזה, וכל אל מבטא איזשהו כוח, אבל זה כוח שבא מיונק את כוחו מברמה. זה לא גנש, הוא לא עצמאי בשטח. הוא לא, הוא לא ממציא את הדברים.
זה בעצם, וזה בעצם יותר קרוב כבר לגישה היהודית, שבעצם יש את אלוהים, ויש לו מלאכים, ויש לו בעצם, יש עוד כוחות רוחניים, זה כבר כאילו קצת פחות מאשר, יש כל מיני אלים, ויש מאות אלים, וזה, זה, 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 זה קונבנציה מקובלת, זאת אומרת, גם גם כאילו זה זרם מסוים, או שזה התפיסה בהינדואיזם, שבאמת יש היררכיה, זאת אומרת, זה הזרם המרכזי, נאמר את זה ככה, זה התפיסה המרכזית בהינדואיזם?
ההינדואיזם עבר הרבה מהפכות לאורך אלפי שנות קיומו.
אוקיי.
אבל ב-2000, 2500 שנה האחרונות, זאת התפיסה המקובלת.
אוקיי.
הם יכולים להתווכח ביניהם, הם לא רק יכולים, הם גם עושים את זה. מתווכחים ביניהם מי עומד בראש הפירמידה, איך קוראים לו, והזכרת מקודם את קרישנה בבאגבד גיטה, ואפשר לדבר על אלים אחרים, אבל ברור שיש אחד שעומד בראש הפירמידה, וממנו יש כל מיני כוחות שאנחנו כבני אדם פוגשים, אבל בראש הפירמידה עומד אל אחד. וזו צורת הסתכלות שניתן למצוא אותה גם ביהדות. זאת לא הדעה היחידה ביהדות, אני חייב לציין, אבל היא בהחלט, בהחלט קיימת. קיימת לא מאתמול ולא בשלשום. זו דעה שכל הסיפור הזה של שרי אומות העולם.
כן.
זה הביטוי הזה, שרים, לקרוא לכל מיני מלאכים נקרא להם, או זה לא מלאכים בדיוק, אבל זה כוחות רוחניים. לקרוא להם שר, זה מופיע כבר בתנך. שר של יוון ושר של פרס, מופיע כבר בתנך. שר לא במובן של ממלכה שיש שר הבריאות ושר הביטחון.
הממונה על.
הממונה על, בדיוק. הממונה על יוון, הממונה על פרס, כאיזשהו כוח רוחני עליון. זה מופיע כבר בתנך, מופיע בחזל, בכל מיני וריאציות. ומי שפיתח מאוד את, את הגישה הזאת, את התובנה הזאת, את פחות תובנה, זה יותר דרך להסתכל על המציאות הרוחנית, על העולם הרוחני.
אז בעצם
לא לראות אותו כקו ישר. יש אלוקים, יש עולם, וזהו, הוא עושה מה שהוא רוצה. לא. לראות את העולם הרוחני כאיזושהי פירמידה כזאת, שהביג בוס, נשים לב לביטוי, היהודי, מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, יש מלכים, יש מלכי מלכים, ויש את הביג בוס. לראות את זה כאיזושהי פירמידה, הדבר הזה מאוד מצוי אצל המקובלים במיוחד, כבר מאות רבות של שנים. אני אזכיר רק שם אחד כמו מפורסם, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מדבר הרבה מאוד על זה, אבל הוא ממש לא לבד. ואז אני בעצם בא ואומר בספר, כשהמקובלים מציבים לנו איזושהי צורת ניתוח, נקרא לזה, של המציאות, שבצורת הניתוח המציאות הרוחנית הזאת זה כמו פירמידה שהקדוש ברוך הוא הביג בוס, אבל יש כל מיני כוחות ביניים. המודל הזה הוא בעצם מה שאומרים במזרח, בהינדואיזם, לא כולם, אבל בהינדואיזם, זה בעצם המודל שקיים, ולכן לא חייב לסתור.
אז יותר
אני מזה... לא משברה מה זה אלוקים, אבל זה לא חייב לסתור.
כן, אז יותר מזה, בעצם אתה גם מדבר על עוד נושא, אתה מדבר על העניין הזה שביהדות אומרים שבעצם יש 70 שרים רוחניים לכל אומות העולם, ובעצם כל עם מכיר את השר הרוחני שלו שדרכו מגיע השפע לאותה אומה. ובעצם כשנניח יהודי מצוי מסתכל באודי שמתפלל לאיזה פסל, ואנחנו אומרים, אוקיי, למי הוא מתפלל? אז זה נכון שאולי הוא מתפלל לפסל, אבל הוא כן מתפלל לאיזשהו כוח רוחני שיכול לתת לו את מבוקשו בכל מיני תחומי חיים. זאת אומרת, יש איזשהו שר שהאודים מכירים, שבעצם זה נקרא לזה, זה בסדר שהם מתפללים אליו. למרות שהוא לא מתפללים לביג בוס. ישירות.
כן, בדיוק. אז ככה, עלינו כעם ישראל, בתור העם הנבחר נקרא לזה, של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצווים להתפלל רק לביג בוס. לא לכל הכוחות ביניים בדרך. זה אנחנו. ולנו לפנות לאותו שר או לאותו כוח, זאת עבודה זרה, זה איסור דורייתא, זה פסול. למה? כי אנחנו, אני אוהב להביא משל, הבן של הרמטכ"ל, כשהוא משרת בצבא והוא רוצה משהו, אז הוא פשוט חוזר הביתה, יושב עם אבא שלו על כוס קפה, אומר לו, אבא, תסדר לי משהו. כאילו, כן. הוא לא צריך את כל ההיררכיה הצבאית הידועה.
כן.
ובעצם אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן כן. אנחנו, עשינו לנו הנושא של עבודה זרה, לנו.
כן.
אבל להם זה אחרת. להם זה מותר. לפחות לפי חלק מהדעות אצל הרבנים אצלנו, אצל הפוסקים, זה מותר. אותו הודי, שעובד איזשהו אל, פה צריך לשים לב. צריך לשים לב, יש הבדל בתוך הודו. זאת אומרת, המעמיק בהם, באמת פונה לאל הגדול, לביג בוס נקרא לזה. האדם הפשוט, אני לא בטוח שמכיר את כל הפלספה הזה. האדם הפשוט עובד לאל שיש לו בחצר, או בבית, או בסלון, או איפה שזה לא יהיה, והוא באמת מאמין באותו אל כבעל הכוח. ולאו דווקא רואה אותו כזרוע ארוכה של... אני לא בטוח שכל הודים מתוך מיליארד ההודים מכיר את כל התורה כולה. כן. אבל יש לזה בהחלט מקום, כן?
אוקיי.
זה עבודה זרה, אני אגיד ככה, עבודה זרה בשיתוף בשפה ההלכתית שלנו, עבודה זרה בשיתוף מותרת לגוי. וזה בעצם הסיפור פה.
אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר... זה עוד קו מקביל בעצם בין היהדות להינדואיזם, שבעצם הם מכירים, זאת אומרת, עוד פעם, לא, כמו שאתה אומר, לא כל אחד, אבל הם מכירים בקונספט הזה שיש אל שהוא יותר בכיר מתוך כל הריבוי האלילים, ובעצם הם, כשהם מתפללים לאל מסוים מתוך כל האלים שלהם, אפילו היהדות מכירה בזה שזה בסדר, מכיוון שלכל אומה יש את הממונה עליה, שהוא זה שאחראי לתת לה את השפע. עכשיו נמשיך שנייה עם... סליחה, רצית להגיד משהו?
אני אומר, זה בסדר להם, לא לנו. כשבחור כן. ישראלי טס להודו, כן. ונכנס לאיזה מקדש, או לא אכפת לי איפה, ונניח שזה קורה, שעובד איזשהו אל, זה כבר לא תקין.
כן, כן.
הוא בחור יהודי, ולנו זה אסור, אבל להם זה בסדר גם.
נכון. נכון. כמה למי שדתי וכולי. עוד משהו מעניין, זה על סיפור בריאת האדם. אז בתלמוד מסופר שבעצם הבן אדם, הוא היה בעצם חצי גבר, חצי אישה, שהיו דבוקים בגב, ובעצם אלוהים בעצם ניסר ביניהם, והפריד את הגבר ואת האישה, ואחרי זה... כשהם מתחתנים, בעצם הזיווג ביניהם זה זיווג כאילו נצחי מקדמת דנה, ובעצם גם באו פישנדוד, שזה אחד מהספרים, ספרי הדת ההודים, גם מספרים סיפור מאוד דומה, שבעצם האישה היא חצי מילולית, חצי מהגבר, אבל שם הם כזה קצת משנים טיפה את הסיפור, ומספרים כזה על, על זה שבעצם האישה כזה כן רוצה את הזוגיות, לא רוצה את הזוגיות כי היא לא כל כך שלמה עם הדבר הזה. אז דבר ראשון זה מעניין, יש לנו את אותו סיפור, שזה אחד מדהים, ותספר לנו קצת על הקאץ' הזה שלא דומה.
דבר ראשון, את רצת לתלמוד ביהדות כן. שנבראו גב לגב, אבל כן. זה בעצם כבר בתורה, אנחנו כולנו זוכרים מהגן את הסיפור של הצלע.
כן, הצלע זה לא גב, בתלמוד זה ממש כאילו ניסור.
הצלע זה לא גב, דרך אגב צלע אין הכוונה, צלע יש לנו צלעות
בבית החזה. צד, נכון.
צד, בדיוק, צד. זאת אומרת, יש מימד זכרי, מימד מקווי שהתפצלו.
כן.
בכל מקרה, התיאור איך יש גבר ואישה, או איך נבראו האנשים, בהינדואיזם הוא רב, זאת אומרת, יש המון תיאורים, המון כיוונים. אני לקחתי כיוון אחד שבו באמת רואים, תיאור מאוד דומה, בין היהדות די ציורי כזה דומה, כשכמובן, אני גם אדגש את זה בסדר, זה בספר, אין הכוונה לתיאור פיזי מה היה, אלא משהו יותר ציורי שבא להצביע על מערכת היחסים בין גברים לנשים. כן, והתיאור הוא דומה. התיאור של בעצם היפרדות
שזה מדהים. של אחד
שנפלט. כן, בהחלט זה מדהים. זה מדהים, ואת אומרת לעצמך, רגע.
איך זה הגיע אליהם?
אותנו? בדיוק,
שאנחנו
אנחנו קראנו אותם. הרי זה תיאורים שמופיעים בספרים, גם אצלנו תנך וגם אצלם באופנישדות, זה תיאורים שספרים מלפני אלפי שנים, בעידן שלא היה שום קשר, בין העולם שלנו, נקרא לו המערבי, הגן הים התיכון, לבין האזורים ההם של המזרח, לא היה שום קשר, כלום. אולי קצת קשר בספרים.
אני מתפרצת שנייה לדבריך. אני בטוחה שאם מה שנקרא חוקרי המקרא היו נכנסים לזה, כמו שהם נכנסו, שאמרו שבעצם אחת הדעות שהסיפור הבריאה הוא מין כזה שקצור של עלילות גלגמש, שכאילו היה איזושהי הולדת עולם עתיקה, ובעצם אנחנו העתקנו ושיפצנו אותה לפי דעת המחקר. אולי הם גם היו מגלים שגם אולי אנחנו לקחנו גם מהודו, הודו לקחו מאיתנו את סיפור בריאת האדם.
איפה גלגמש חי?
גלגמש חי בעיראק, לא? עיראק? טורקיה?
יפה, יפה, מסופוטמיה, המזרח התיכון.
נכון, כן.
ואני עדיין אגיד את אותה דבר. אני לא מסכים לביקורת המקרא, בסדר? כן. אבל אני אלך באותו כיוון.
כן.
בתקופת גלגמש, זאת אומרת, לפני בערך 4,000 שנה, משהו כזה, לא היה קשר בין המזרח התיכון, מסופוטמיה, הגן הים התיכון, בין האזור הזה לבין האזורים ההם, לא היה קשר. לא היה. יש באמצע מדבריות, איפה שהיום, לצורך העניין, איראן ויותר מזרח מהם, לא היה קשר. בטח שלא קשר דתי עמוק, שמהם משאב אחד מהשני. יש פה דבר אחר לגמרי, לדעתי המחקר פה יכול לפספס. יש דברים שהם פשוט נכונים, ואנשים עם רגישויות נכונות, אנשים חכמים, אנשים מעמיקים, מזהים את אותה נקודה שהיא נכונה אובייקטיבית. אובייקטיבית היא נכונה, ומזהים אותה. אז הוא מנסח את זה בצורה כזאת, או בצורה טיפה אחרת, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. ולכן כשאני מוצא בשני אזורים של העולם, רעיונות דומים, אני לא רץ להגיד, טוב, הוא שמע את יוסי, שמע את דודי, ולכן הם סיפרו אחד לשני, ואני לא, לא חושב שזה כיוון נכון. אני חושב שהכיוון הוא...
כן, אני מסתדר, זה היה, כן.
כן, לא, בסדר גמור. אני לא חושב שזה נכון לחשוב ככה. לפעמים זה באמת מה שקורה. לפעמים דעות באמת נודדות. אבל לא תמיד, לא חייב, ממש לא מחייב.
כן.
יש אבל גם הבדלים, בין, אם אני חוזר לתיאור כן. בריאת האנושות, כן. יש גם הבדלים בין בינינו לבינם. התיאור הוא מה שאת ככה הזכרת, שהאישה אצלם, האישה לא אהבה את הרעיון. אם כך עליי לחמוק ממנו, אני לא אוהבת את הרעיון הזה. זאת אומרת, יש פה איזה... אצל, במין האנושי יש איזושהי זוגיות, יש... צד נקבי, צד זכרי, שבאים מדי ביטוי בגבר ואישה, אבל יש פה גם איזשהו משהו שהוא לא מוצלח במיניות הזאת. ולכן, אצלם, במזרח, יש בצורה מאוד משמעותית את הנושא של הפרישות כידוע, של הנזירות, של הפרישות, של לברוח מהמיניות.
לברוח מהזוגיות גם.
לברוח מהזוגיות, מהמיניות, מהמשפחתיות, הדבר הזה קיים אצלם, כי מצד אחד צריך את זה, גם כצורך סתם, כצורך פיזיולוגי-ביולוגי, גם כצורך פנימי, נפשי, אנחנו לא צריך להסביר לכולם למה חשוב הצד המיני והזוגי, זה מצד אחד. מצד שני, יש עם זה גם בעיה. אז הדואליות הזאת שנמצאת שם, מולידה סגנון חיים או דרך חיים שהיום, אני חושב שרוב האנשים לא עושים אותו, אבל בכתבי הקודש שלהם, הקדומים והמאוחרים, זה בוודאי, בוודאי נמצא בצורה מאוד משמעותית, גם כתוב וגם מתואר כחוויית חיים של אנשים, של חלוקת החיים לשלבים, ויש שלבים בחיים שהבן אדם יש לו את הזוגיות, ובאיזשהו שלב כשהילדים מתחתנים ונולדים הנכדים, הבן אדם פורש מהמשפחה והולך לעולם הפרישות. אז הוא גם, אם אני לוקח את המכלול של החיים, אז הבן אדם חלק מחייו חי בזוגיות וחלק מחייו בפרישות. זה אצלם. אצלנו הזוגיות היא מצווה עד 120.
כן.
אין אצלנו את המימד הזה שהאישה לא אוהבת את הפיצול. זה לא קיים כן. אצלנו.
נכון. עכשיו פה זה נקודה מעניינת, כי הם מעלים בעיה שבמובן מסוים היום אולי היא מורגשת יותר ביתר סט, שנניח פה הם דווקא, נניח, זורקים את זה על האישה, שאולי לא מספיק טוב לה, או לא זה, אבל, אבל יש בעיה אמיתית במובן הזה ש... היום נניח יש הרבה צעירים שלמשל נניח בוחרים להיות בסגנון של אלורות או בוחר או כן למשל צעירים בעוד הוא מחליטים להצטרף להיות נזירים בודהיסטים וכולי. זאת אומרת הקושי בחיים כמו שהם היום, גם מבחינה חומרית, גם מבחינה גשמית, גם הקשיים לתחזק זוגיות, הם במובן מסוים, ההינדואיזם היא סוג של תקופה, האומן הזה של סגפנות, שבעצם ניתוק מחיי החומר, הוא בעצם איזשהו פתרון הרבה יותר קל, לא פתרון, אני לא יודעת אם יותר קל, אבל איזשהו פתרון לקשיים שהחיים המודרניים מציבים לנו, שבעצם חוסר יכולת למצוא לזה איזשהו פתרון מוצלח, שכמובן ביהדות אין הנחות, תתחתן, תתמודד, לא שלא מאפשרים להתגרש או דברים כאלו, זה, אבל כאילו תתמודד, צומות זה לא פתרון, להיות לבד זה גם לא פתרון, זה, ואצלם יש איזשהו כזה פתרון שהוא נשמע מאוד קוסם האמת, תישאר לבד ומעריכים את זה, אף אחד לא מגנה אותך.
תסתכלי, זה איך אומרים, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. זאת אומרת, אין פה פתרון קסם. גם לחיות לבד זה לא כיף גדול, וגם בזוגיות לפעמים זה לא כיף גדול. המורכבות היא, הפיצול של הצד הזכרי והצד הנקבי, של זכר ונקבה, הפיצול הזה הוא מאוד מסובך, מה שלא נעשה. מה שלא נעשה. כדי לחיות כנזיר הודי, ולא משנה עכשיו, זה רק בודיזם, זה לא משנה אם זה בודיזם או הינדואיזם, לא משנה, או תורות אחרות שיש במזרח, לחיות כנזיר זה לא קל, אתה צריך לדכא כוחות טבעיים שיש באדם, כוחות מיניים, גם בפן הביולוגי וגם בפן הנפשי, הרוחני, הפנימי, האישיותי, הרי זוגיות היא נוגעת עמוק 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 בנפש שלנו, כגברים, כנשים לא משנה. וזה לא פשוט. המחירים הם לא פשוטים, לא שם, ואני מסכים איתך, גם לא פה. האמירה היהודית היא כן זוגיות וכן משפחה, ולמה? כי בעצם ההינדואיזם בסופו של יום, כמו רוב המזרח הרחוק, אולי לא כולו, אבל רובו, זו תפיסות חיים, אלו תפיסות חיים פסימיות. העולם הוא רע, העולם החומרי, אני מתכוון, הוא רע, יש מחלות, יש מוות, בטח אם נדבר על הרעות בבודהיזם, שזה ודאי עוצמתי מאוד, אבל את מה שאנחנו מכירים, מי שמכיר מהבודה, שהם של כל הבעיות המהותיות שיש לנו בחיים הגשמיים, זה לא רק שם של חולי, מחלה, בערות וכו', זה לא רק בודה, בודה לא המציא את זה. ההסתכלות הפסימית על חיי העולם החומרי, נמצא גם בהינדואיזם, אותו פסימיות. זה אולי מנוסח טיפה שונה, אבל הפסימיות אותה פסימיות.
הם רואים בזה, סליחה, כן, זאת אומרת, הם רואים בזה איזשהו אידיאל, זאת אומרת, אידיאל להתנזר גם כאילו סגפנות מחיי חומר, מהשירות, מחומריות, מזוגיות, זאת אומרת איזשהו אידיאל, וביהדות זה נחשב אסור, בכלל אסור להיות נזיר, זה כאילו הפוך.
למה זה אסור? למה זה אסור?
למה זה אסור?
היהדות היא דת אופטימית. היהדות אומרת נכון, קשה, אבל כמו שאומרים, קשה יש בלחם וגם אותו אוכלים. זאת אומרת, באמת קשה, בין אם זה קשיים של זוגיות, כמו שאמרת מקודם, בצד הכלכלי, כמו שאת אומרת היום, או בתחומים אחרים, יש קשיים, זה לא תמיד פשוט. נכון, קשה, ובכלל העולם החומרי הוא לא תמיד קל, פסיכולוגים לא נראים לי מובטלים כל כך, אין, לא פסיכולוגים ולא יועדים ולא עובדים סוציאליים, וכל המגזר הזה.
יש פרנסה לכולם.
בדיוק, כן. זה באמת לא קל, אבל היהדות היא דת אופטימית. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברת העולם מתוך רצון, שבשפה של היסטוריה, באיזשהו עתיד רחוק, הכל יהיה טוב. ואיך אומרים, מאמן הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ובסוף באמת יהיה טוב. מה קורה בדרך? לא קל. אז מתאמצים. אז מתאמצים מאוד. ולכן היהדות לא דוגלת בהיפרדות המינית, שנזירות, אלא היהדות דוגלת בחתונה וילדים. ומה זה ילדים? ילדים, זה לא תקלה באמצעי מניעה. ילדים זה אידיאל בשביל להעמיד את הדור הבא. ולמה אני רוצה להעמיד את הדור הבא? האם רק כי בטח אצל נשים, אבל גם אצל גברים, יש את הרצון הטבעי הפשוט הזה, אני רוצה להוליד את הדור הבא, זאת הסיבה? זהו, זה הכל? לא, ביהדות לא. ביהדות יש פה משהו הרבה יותר עמוק מהצורך הטבעי, הנפשי הטבעי של גבר ואישה להוליד ילדים. יש פה אמירה. אמירה שאנחנו מאמינים בעולם ורוצים את העולם ורואים אידיאל בדור הבא. הדור הבא שאחריו, 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 רואים אידיאל בחיים פה על פני כדור הארץ.
מדהים.
כי אנחנו אופטימיים.
כן. אופטימיים למרות הקשיים.
לגמרי, לגמרי.
כן. שבע פעמים מפול צדיק וקם, אומרים לנו בעצם קשה, קשה להתמודד, שוב להתמודד, שוב להתמודד, ושוב להתמודד, קשה מאוד. לא, לא פשוט להכיל את האמירה הזאת.
יותר מזה, יש מי שכתב, הפסוק שאומר כי שבע יפול צדיק וקם, איך הוא הופך להיות צדיק? בזכות זה שהוא נפל וקם ונפל וקם, וכל פעם כשהוא נפל הוא לא רק נפל, הוא גם קם, והוא קם עוד פעם וקם עוד פעם ועוד קם עוד פעם, בסוף הוא נהיה צדיק.
מדהים.
זאת אומרת, הנפילות הם הדרך להגיע לצדיקות.
הקימות, הקימות מהנפילות.
הקימות, כן, 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 הקימות.
הקימות, זה שהוא לא נתן לנפילה להפיל אותו.
בדיוק. לא ליפול הפסימיות, המזרח אסיאתית, אלא אופטימיות יהודית. כן.
אוקיי, אז הדבר הבא שבעצם מוביל אותנו אליו, משהו מאוד מפתיע שקראתי בספר שלך, שוב, שבעצם ההודים גם במובן מסוים מדברים שוב על העולם הפנימי ועל רוחניות וכולי, אבל משהו מאוד מעניין שהם אומרים, ולמשל הופתעתי בהקשר של יוגה, שבעצם היוגה היא כלי להשתחרר מהחומריות. כל מי שאי פעם הלך לשיעורי יוגה, לא יכול להבין את זה בכלל. זאת אומרת, יוגה זה כן, זה משהו להפגת מתחים, להפגת לחצים, זה מאוד מרגיע. איך אבל תרגול פיזי יכול להוביל אותנו לשחרור מעולם החומר? זה משהו שלא הצלחתי להבין את פשרו. אני אשמח שתחדד לנו קצת.
יש לנו גוף נפש. גוף, הגוף והנפש הם מחוברים, ועד רבה אפילו הרפואה המערבית המודרנית, ככה עם השנים לומדת להכיר בדבר הזה. גוף נפש. לאט לאט, כן, כן. לאט לאט, בצעדי צעד, אבל זה קורה. בכל אופן, גוף נפש יש. והנפש מושפעת מהגוף והפוך. אפילו אם ניקח את פירמידת הצרכים של מאסלו המפורסמת, בן אדם רעב, מה אתה עכשיו מדבר, תלמיד רעב, מה אתה מדבר איתו כמורה על שיעור בפיזיקה, זה לא מעניין אותו, עכשיו רעב האוכל או הביטחון. יש גוף נפש, ומטרת היוגה, באינדואיזם, כשהיוגה הוקמה והתגלתה וכולי, פותחה, מטרתה לא הייתה סתם במרכאות הפגת מתחים, כמו שהיום מקובל בעולם המערבי. זאת לא הייתה המטרה. זה אולי תוצר לוואי, שאנחנו בעולם המערבי שלנו, בבית משוגעים שלנו, מפיקים מזה. אבל לא בשביל זה זה הוקם. זאת תורה שדרך תרגילי נשימה או פעילות אחרת, בן אדם מגיע לעולם הפנימי שלו, לעולם הרוחני שלו. יש ביטוי שדווקא בעברית משחק מילים יפה, אבל הוא לא רק בעברית, הוא גם אצלם בשפה שלהם, נשמה ונשימה. נשימה, עם חיריק, שזה כאילו פעולה פיזית של הריאות, הם מתמלות אוויר, אבל זה נותן משמעות לנשמה, והנשמה היא משהו רוחני.
סליחה, כי ביהדות החוש הריח מקושר באמת לנשמה.
זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. שהנשמה היא, החוש שמביא לנשמה זה הריח. זאת אומרת, בין הגוף, מה זה ריח? זה חלקיקים הרי. אז בין הפעילות של הגוף, שהוא נושם, תרגילי נשימה, שגם ביוגה מתעסקים בזה כמובן, דרך זה אפשר להגיע לנשמה, לאיזשהם רבדים מאוד מאוד עמוקים. אני יכול להגיע לרבדים עמוקים באישיות דרך מדיטציות, שאני בעצם בורח מהעולם ומרוכז עכשיו במה שזה לא יהיה במדיטציה, זו טכניקה אחת, וכיוון אחר זה יוגה. שבעצם דרך התרגילים הפיזיים, המטרה היא לא התרגילים כתרגילים, התרגילים הפיזיים הם, איך אני אגיד?
שער.
זה השער, או זה הכלי, התנועות של הגוף אמורות ליצור תנועות בנפש, בנשמה, בעולם הפנימי של האדם. וזאת המטרה, לא הפעילות הפיזית.
אגב, כשמלמדים יוגה, לפחות בשיעורים שאני השתתפתי בהם, אין שום התייחסות לדבר הזה. זאת אומרת, יוגה היא כלי תרגול, היא ביחד עם פילאטיס וביחד עם אירובי או משהו כזה, זאת אומרת, היא מופשטת מכל הלבוש הרוחני שלה. היא פשוט משהו מאוד 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 פיזי. וזה מדהים מה שאתה אומר, שזה בעצם, יכול להיות שזה גם הסיבה שהיוגה כל כך עושה טוב בנפש, כי גם אם מפשיטים אותה מכל ההסברים ומכל הכוונות, עדיין היא עושה את הפעולה שלה הנפשית.
היא עושה, כי זה אוטומט, כי יש גוף נפש. אז אם הגוף מתפקד בצורות מסוימות, זה משפיע על האישיות. עכשיו, כשלא שמים את האישיות במרכז, וכמו שאתה אומרת, גוף, 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 אז אין בעיה, אז עושים כל מיני תרגילים לגוף של הרפאיה וכאלה, ולא יעזור משהו גם מחלחל לנפש, לאיזשהם חלקים פנימיים יותר. אבל ככל שהאדם יהיה יותר מודע לתהליכים הפנימיים, שזה אמור לגרום לו, אז כמובן שזה יעבוד הרבה יותר. ואני אומר פעם, באינדואיזם, התפקיד של היוגה הוא להעביר את האדם דרך כל מיני תרגילים, כל מיני סוגים ורמות וכו', להעביר את האדם תהליכים רוחניים, תהליכים של התמקדות בעולם הרוח, כי עולם הגשם, העולם החומרי, הביולוגי, הפיזיקלי, מבחינתם הוא כלא, הוא גיהינום, הוא לא מעניין אותם.
אגב, מעניין שאמרת את המילה גשם, לא קשור, אבל סתם לפני כמה זמן הקשבתי לשיר של ישי ריבו, כלומר, משיב הרוח ומוריד הגשם. פתאום שמתי לב שהברכה הזאת שהיא כאילו של גשמים, היא לא רק של גשמים, היא להשיב לנו את הרוחנויות, ולהוריד מאיתנו את הגשמיות. אז לא, כאילו, מה שאתה אומר, לא חשבתי שהגשמיות זה גשם.
או, תראי את זה אחרת, משיב הרוח, כשהקדוש ברוך הוא מביא לנו את הרוח בצורה טובה, אז אני לא מוריד הגשם כמו במזרח, מתפשט מהגשמיות, אלא את הרוח הוא מוריד לתוך הגשם, מה שנקרא קידוש החומר. את הרוח מוריד לתוך הגשם, ואז העולם הגשמי נהיה אופטימי.
כן, אוקיי, לגמרי. אז ואתה עכשיו אחרי זה, אחרי היוגה, אתה מוסיף עוד משהו מאוד מעניין, שדווקא אנחנו יכולים ללמוד מההינדואיזם, שהם בעצם מכניסים את הנושא הזה של הכוונה, הפנימית, בעבודה רוחנית. זאת אומרת שאתה אומר שאחד הדברים שאתה אומר בספר שזה משהו שאפשר לחשוב עליו ולפתח אותו, שבעצם עבודת מדיטציה זה משהו שיכול בעצם, איך נגיד את זה, לזקק או לגרום לעבודה רוחנית להיות יותר פנימית, יותר מוגשת בלב, שזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד בעצם מההינדואיזם.
אני בספר, זה נכון בחיים שלי הפרטיים, איך שאני מסתכל על אנשים אחרים, סתם אנשים במדינה, וזה נכון גם ביחס לדתות אחרות ולפילוסופיות אחרות. אפשר לראות בכל מי שלא כמוני אויב או רחוק או מנותק או כל מילה שלא תהיה. אפשר ללמוד אותו ולראות, וואלה, יש לנו גשרים בינינו, יש דברים שאנחנו אומרים אותו דבר, הוא דומה. אני חושב שהמצב השלם והנכון הוא לימוד הדדי. כשיש למידה הדדית, אחד מהשני, לא למידה הדדית ביחד על איזשהו נושא אובייקטיבי, אלא ביחד, אני אלמד ממך, את תלמידי ממני. לי יש דברים שלך אין ואני אחדד לך, והפוך, לך יש דברים שלי אין ואת תחדדי לי. הלמידה הדדית יוצרת חיבור מאוד מאוד עמוק ואמיתי, אמיתי. כי אני נתתי וקיבלתי ויוצר איזשהו דיאלוג עמוק. ובספר בעצם לא עשיתי, בזה לא כל כך עסקתי, רק זרקתי כמה נקודות למחשבה, שכל דת יכולה ללמוד מהדת השנייה. אני חושב שאחד הדברים הגדולים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, זה הסיפור הזה של המדיטציות והריכוז בעולם הרוח. היהדות במקורה, הקדום נקרא לו, במקורה הקדום זה דת שמתעסקת המון עם הרוח, בין אם זה בעולם הנבואה ובין אם זה בדברים נוספים. דת שמתעסקת המון עם הרוח, אבל חלפו שנים, בכל אופן אנחנו דת עתיקה, והיהדות הפכה להיות דת מאוד טכנית, מאוד הלכתית יבשה, שמירת שבת, כשרות, טטטטטטה, משהו מאוד מאוד טכני יבש, ואפילו עולם התפילה שאמור להיות עולם הרגש והשתפכות הנפש, וגם הוא הרבה פעמים נראה יבש.
אוקיי.
אפילו התפילה שהיא אמורה להיות משהו מאוד מאוד עמוק וחווייתי, אפילו התפילה הרבה פעמים בבית כנסת נכנסים, וזה הכל טכני. ופה אני חושב שיש לנו המון מה ללמוד מהודו, מהמזרח, טכניקות של איך אני מתרכז, איך אני מתבונן לעולם הפנימי שלי, איך אני עושה פעולות, אם דיברנו מקודם על יוגה, שזה פעולות גשמיות שעוזרות לנו להתבוננות הפנימית אצלם, אז איך עושים את הדבר הזה? יש לנו פה מקום רחב לדעתי, גם אם ביהדות יש מה שנקרא מדיטציות, ויש דברים כאלה, במיוחד אצל המקובלים, זה דבר שהוא שמור ליחידי סגולה. ובהודו, לא. בהודו יכול לבוא כל ילד, ומגיל צעיר מאוד ללמוד לעשות מדיטציות, ברמה של ילד, אבל לעשות מדיטציות, וללמוד להתרכז ולהתבונן בעצמו פנימה, בעולם הפנימי העמוק שלו. זה דבר שהוא הרבה יותר עממי, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מתורגל, הרבה יותר פעיל, משהו חי. וזה לדעתי, ליהדות לפחות איך שהיא היום, יש מה ללמוד משם. זאת אומרת, אני חושב שאם בכל ישיבה יהיה, מתוך כל שעות הלימוד, יהיה פעם בשבוע שעת מדיטציה, וואו, הכל יראה אחרת.
מדהים.
בהחלט, כן.
מעניין מאוד. עכשיו, אחרי שכתבת את הספר, סיימת אותו, פרסמת אותו, ברוך השם וכולי, הייתי רוצה לשאול אותך, הרבה בעצם אנשים תוהים, מה המקור המשיכה של כל כך הרבה ישראלים להודו? זאת אומרת, מה המגנט הזאת? המגנט הזה, יותר מזה גם טועים, איך זה שבהודו דווקא, שיש בה כל כך הרבה עבודת תלילים וכולי, למרות שעוד פעם דיברנו כרגע שזה מה שנקרא לא כצעקתה, אבל איך דווקא שם הרבה ישראלים חוזרים בתשובה, כלומר מתחברים מחזרה לרוחניות שלהם. האם יש לך איזושהי תובנה, למה ישראלים מרגישים, צורך לא רק לנסוע להודו, אלא גם לחזור אליה, שוב, ושוב, ושוב. יש לך איזו מחשבה מקורית בעניין?
לא יודע מקורית, אבל מחשבה יש.
כן.
כמובן שאת לא
מקורית.
ההסברים הקלאסיים הפשוטים, זה כולם יודעים, לא צריך אותי בשביל זה, אנשים מחפשים את החופש, את ההתפרקות, את הסמים לא נעים להגיד, נוף, וכולי וכולי.
סמים, סמים יש במלא מקומות, אבל בכל זאת חוזרים להודו, גם סמים
זולים. הגורמים האלה, אבל לא, את לא מראיינת אותי בשביל הגורמים האלה, זה דברים ידועים, מפורסמים, וזה לא הנקודה. אני חושב שיש הייתי אומר תת מודע, יש משיכה בין שתי הדתות.
אוקיי.
שתי הדתות, הם גם היהדות בעולם, באזור שלנו, זאת אומרת, נצרות, אסלאם, יהדות, וגם במזרח הרחוק, ההינדואיזם, זה שתי דתות היסוד, שהרבה מאוד התפתח מהם. אצלנו, אפשר לומר הכל, זאת אומרת, גם הנצרות, גם האסלאם יצאו מאיתנו, ואצלם זה קצת יותר מורכב, אבל בוודאי שההינדואיזם הוא דת יסוד מאוד עמוקה שם. אני אביא דוגמה פשוטה, בודה, שהוא גם מפורסם וידוע, בודה במקור גדל בהודו. הוא נולד בהודו וגדל בהודו וצמח מתוך הודו ובנה את דרכו שלו. אבל הוא צמח מתוך ההינדואיזם, ומאז שהוא צמח יש ביניהם דיאלוג כל הזמן. אנחנו שני צדדים של אותה מטבע. שני צדדים של אותה מטבע. גם את זה, לעומת זה, עשה האלוקים. קדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא עושה הכל גם בצורה ישרה ועם תמונת מראה. והם התמונת מראה שלנו. גם לא נכנסנו לזה, אבל גם כל מיני תהליכים היסטוריים שעברו עליהם, במקביל לתהליכים שלנו, לפעמים אפילו באותן תקופות, שלבים שעברו אצלם, עברו אצלנו, אני אביא נקודה אחת.
עצמאות של הודו, עצמאות של הודו ועצמאות של ישראל, 47, 48.
עצמאות של הודו וישראל, שנה הבדל, אם נלך למשהו יותר עמוק, הנושא של עבודת קורבנות, שלנו ביהדות הקדומה, בית מקדשית, יש עבודת קורבנות, עד לפני כ-2000 שנה, גם שם הייתה עבודת קורבנות מסיבית, משמעותית, עד לפני כ-2000 שנה, אולי קצת יותר, אבל ההודו הקדומה היא קורבנית, הודו המאוחרת היא יותר רוחנית נקרא לה, אותו דבר אצלנו, ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. עמדת תאומה שלנו. עכשיו, לאורך כל ההיסטוריה, הם היו בשלהם, אנחנו בשלנו, כל הדת עשתה מה שעשתה. אבל אנחנו בזמן של תיקון העולם. העולם הופך להיות כפר גלובלי. אנחנו בשלב מה שנקרא, בשפה דתית שלנו, שלב של גאולה. ימות משיח, גאולה. ובעצם מתחילה התקרבות פנימית אינטואיטיבית, אני חושב בתת מודע, בין ההינדואיזם ליהדות. ובעצם הצימאון של החבר'ה הצעירים לגשת להודו,
מעבר לכל
הסיבות שכולנו מכירים, מה?
אגב, גם מבוגרים, זה נהיה טרנד בשנים האחרונות, גם מבוגרים מחבבים את הודו.
בוודאי, כי היום הוא מבוגר, ולפני 20 שנה כשזה התחיל הוא היה צעיר. אבל נכון.
כאלה שלא היו בכלל בהודו, נוסעים לשם.
כן, אמרתי, אני לצערי עוד לא הגעתי, אבל אני מת להגיע.
אני אדאג.
אני אגיע, השם יעזור. בכל אופן, הצימאון להגיע להודו, אז יש את הסיבות הטכניות שכולנו מכירים. אבל בתת מודע, אני חושב שיש פה איזשהו קול פנימי כזה, שקורה, קול אלוקי פנימי, שקורה לשתי הדתות האלה להתקרב, וליצור ביניהם איזשהו חיבור כזה או אחר. אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, אז בראש השנה אנחנו משקיעים הרבה תפילות באיזשהו ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. יש איזושהי כמיהה יהודית רחוקה, מין עתיד אוטופי, רחוק, הייתי אומר משיחי, שיום אחד בעתיד, בעוד מי יודע מתי, עוד מיליון שנה, לא יודע מתי, יום אחד כל הדתות כולן בעולם יעברו איזשהו שדרוג. שימי לב, לא יתגיירו כולם, זה לא החלום היהודי. זה לא שאנחנו לא נוצרים שרוצים
לעשות... אין לנו שאיפות מיסיונריות
ליהדות. אין שום שאיפה שכולם יתגיירו. אלא מה?
כן.
כל הדתות יעברו סוג של שדרוג, סוג של איזשהו שינוי פנימי, שישמור על האופי המיוחד של כל דת עם העניין שלה, זה נכון בהינדואיזם, נכון על כל דת אחרת, אבל שבראש הפירמידה יעמוד הקדוש ברוך הוא, ולא שיבה ולא קרישנה ולא ברמה ולא אני לא יודע מי. שיעמוד הקדוש ברוך הוא, ואת האלילים, את החלק של הפסלים הם ינקו, אבל עצם הדעת עם כל הדברים הטובים שיש להם, ימשיכו ויפרחו. זה איזשהו חזון רחוק, עתידי, רחוק, מי יודע מתי הוא יקרה. אבל הצעדים הראשונים של ההתעברות, של הקרבה, נעשה דרך החבר'ה. דרך האנשים שמטיילים ותיירים ונכנסים למקדשים. עכשיו, מה קורה להרבה חבר'ה שמחפשים את עצמם ומגיעים לשם, ופתאום הרוחניות קופצת בדציבלים מאוד מאוד גבוהים, שם. כי שם זו דת מאוד רוחנית. ואז פתאום קורה התהליך שאמרתי מקודם על התפילה והמדיטציה. אני חושב שקורה לאנשים שפתאום נופל להם איזשהו אסימון, למדנו את הטכניקה, למדנו את העניין של הרוחניות ואת כוחה של הרוחניות. אז במקום שאני אשאב לרוחניות של ברמה או מי שזה לא יהיה, רגע, לחלקם לפחות, נופל הסימון שנייה, הרוחניות הזאת נמצאת גם אצלנו בבית. ואז זה מה שנקרא חוזרים בתשובה.
כן. יש איזה סיפור אגב, שבא איזה בחור ישראלי דלי למה, ואמר לו, אוקיי, הייתי פה כמה שנים, אצלך במנזר וכולי, ולמדתי את התורה שלך, ואני רוצה להיות עכשיו נזיר טיבטי, ובבקשה תקבל אותי. ואז אותו נזיר אמר לו, ודלי למה אמר לו, אתה יהודי, נכון? אז אמר לו, כן. אז אמר לו, אין לך שום דבר מה לעשות כאן, זה לא המקום שלך, תחזור לישראל. והוא היה עמום מהתשובה שלו, והוא באמת חזר, בא לארץ, והלך לישיבה, והתחיל ללמוד, וחזר בתשובה. ואחרי כמה שנים, הוא בא אליו מישהי, והם התחתנו בשידוך. והיא סיפרה לו, שקרה לה את אותו סיפור עם הדלי למה, והיא באה אליו, אמרה לו, תשמע, הייתי פה, ואני התרשמתי, ואני מתחברת לפנימיות וכו', ואני רוצה גם להיות נזירה, תקבל אותי. הוא אמר לה, אין לך מה לעשות פה, ואז הוא קרא לאחד העוזרים שלו, ואמר לו, תגיד לי את השם של הבחור הזה, והבחור הזה והזה הוא בשבילך, תחפשי אותו. והיא חיפשה את הבחור הזה בכל הישיבות של החוזרים בתשובה, עד שהיא מצאה אותו. והדלי למה שידך ביניהם, אבל הדבר היפה הוא שהוא אמר, כאילו, אין לכם מה לחפש אצלי, יש לכם את הכל אצלכם. אבל כן, סתם, זה בכל זאת מעניין.
לפחות ברמת הסיפור זה יפה, ודאי. כן.
כן. יפה, יפה, טוב, היה מרתק מאוד לדבר איתך, יששכר, אני מאוד מקווה שעוד אנשים יחשפו לספר הקסום והמעניין מאוד מאוד שלך, שאולי יהיה ספרי המשך, אולי תבקר בהודו, ויהיה עוד בכלל ספר מעניין, אחר, אבל גם על הודו. וממש תודה על הזמן שלך, מאוד החכמנו.
תודה לך, זה בהחלט, אני חושב שזה צריך להיות חלום גדול, של מפגש בין הדתות האלה. זה דתות מאוד עתיקות, עם המון חוכמה בכל אחת מהדתות. יש גם הבדלים כמובן, וזה מה שהופך את העסק ליפה. אני חושב שיש בהחלט מקום רב להיכרות שלב א', שזה בעצם הספר עושה, היכרות לבחור הישראלי או לאדם הישראלי ממוצע עם ההינדואיזם. איך כתבתי במבוא? ישראלי ממוצע או הודי ממוצע שיקרא את הספר, לא יכיר את מה שכתוב בו על הדת השנייה, למרות שיש המון דברים מעניינים. אחרי ההיכרות, צריך לבוא שלב של למידה יותר מעמיקה, והפריה הדדית, אני חושב שיש בהחלט המון המון, המון חיבור יכול לצמוח פה, הרבה טוב יכול לצאת מהמפגש הזה. לגמרי. מקווה, בעזרת השם.
אין לך דבר שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום.
נכון, נכון, נכון. נכון, תדעי לך דרך אגב שיש כבר תהליכים שקורים, זאת אומרת יש, כן, אני לא אמצאת את הגלגל, יש הידברות דתית, יש בפירורים נקרא לזה.
כן, כילוח דקיק, דקיק ולא מורגש.
כן, זרם דקיק. יום אחד בעזרת השם הזרם יהפוך לשיטפון, אבל בינתיים זה דברים דקיקים.
בשם כל חובבי הודו, אני אומרת לכך אמן.
תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
תודה על הפינה.
ממש ממש. תודה רבה. נהיה בקשר.
להתראות בהודו.
בעזרת השם. תודה רבה יששכר. להתראות.
תודה. להתראות.